שאלה שהוא צריך ללקט ניצוצי קדושה שנמצאים שם. כמו שמביא הגאון רבני יוסף חיים, ידוע גם איתו היה המעשה הזה, שנת תרמ"ב. זה לפני 125 שנה בערך. העלילו עליו איזה עלילה על רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, כי העסק המשפחתי היה רשום על שמו. אחיו היו מנהלים אותו שם בבגדד. והגויים שם קנאו בהם, העלו עליהם איזה עלילה, והניחו אותו בבית האסורים 9 חודשים. היה בבית הסוהר. והוא שם ביותו בבית הסוהר כתב את ספרו שאלות ותשובות תורה לשמה. רואים שזה נכתב בלי ספרים. כי הוא זכר כל מיני לשונות שיש בגמרא ובזוהר, או בדברי הארי או בשולחן ערוך והרמב״ם, ולפי זה חיבר שאלות ותשובות, שאלות ותשובות. ותשובות קצרות, לא כרגיל, כמו שהוא רגיל, תשובות ארוכות, שם יש למעלה מ-600 שאלות. והוא כותב אחר כך בספרו, פרשת לך לך, בספרו עוד יוסף חי, כותב איזה מעשה שהיה עם איזה מישהו, וזה כנראה הוא מתכוון על עצמו, כי מרוב ענוותנותו הוא הסתיר את העניין. כותב שם איזה מעשה שהיה באיזה תלמיד חכם, שהתלמיד החכם הזה היה יושב ועוסק בתורה יומם ולילה, וחסיד, דקדק במצוות, לומד תורה ומרביץ תורה, והנה יום אחד העלילו עליו איזה עלילה ושמו אותו בבית כלא. והכלא איפה שהוא היה, היו שם יושבים רוצחים ושודדים ואנסים מהסוג הכי גרוע שיש. והכלא של שם, לא היה שם לא אוכל ולא מקום ללון ולא סמיכה ולא קרית ובטח לא מזרון, וישן על הארץ בין האבנים לחלוך ולטעות ונחשים ועקרבים, שם יש בור מלא כל מיני. והוא ישב שם איזה 30 יום. 30 יום האלה ישב ולמד תורה. מה יעשה? הוא תלמיד חכם, מה יש לו לעשות? למד תורה, והתורה הצילה אותו. אחרת היה משתגע. מקום כזה, חושך, ארץ צייה וצל מוות. אחרי שסיים את עברו 30 יום מהבילוי שלו שם בכלא, הנה בא מאמר מאת המלך, טעות בזיהוי, אתה משוחרר, לך הביתה. ואז הוא חזר לביתו, אבל היה מאוד מדוכדך, ודיכאון נורא, בצער ויגון, איך זה 30 יום ביליתי במקום כזה של אנסים ורוצחים, פושעים. לא היה לו קשר עם אף אחד, רק הוא ישב עם הקדוש ברוך הוא לבד, והכואב יותר, לא יכל שם לא לעשות קידוש ולא תפילה, לא קדיש ולא ברכו, לא קדושה ולא עניית אמנים. 30 יום, לא יום ולא יומיים, 30. והיה בצער גדול, מרוב יגונו היה בוכה ונרדם באמצע הבכי שלו. בחלומו רואה שהנה הוא הולך בדרך, והוא חושב על הכלא שהוא ישב, למה, על מה ועשה אלוקים ככה. והנה בא אליו איזה אדם, נשוא פנים מולו, ואומר לו, תביט אחריך, תסתכל מה יש אחריך. מסתכל אחריו ורואה 30 בחורים יפהפיים, תלמידי חכמים, הולכים ונושאים ונותנים בתורה, והוא מתחיל לשוחח איתם, רואה אותם כולם מלאים תורה. ומדבר איתם, והוא שואל את הזקן הזה, מה העניין של ה-30 בחורים האלה, אתה מראה לי אותם? אמר לו, אלה הילדים שלך. ילדים שלך? ילדים שלי, אני לא הולדתי ילדים, איפה? אלה, יש לי ילדים שלי שאני מכיר אותם, לא אלה. אמר לו, אתה היית בכלא כל יום, הצלת נשמה אחת שהייתה עשוקה שם. יש נשמות שהיו שם עשוקות, מזמן חטא אדם הראשון, שהיו שם גנוזים בתוך המקום האפל הזה. והקדוש ברוך הוא אמר, הגיע הזמן לקבץ נתחי עמו ישראל, להושיע את אותם נשמות, להוציא אותם מיוון המצולה הזה. בחר הקדוש ברוך הוא בך. אז למה צריך להיות על ידי כאב, על ידי איסורים, על ידי גלות, על ידי כלא? בפני שהקליפות, הסטרה אחרה, התומעה, היא לא נותנת אלא על ידי צער. כל דבר בא בקושי. כמו שהילד שנולד, לפני שהוא נולד, יש לה אמא כאבים, צירים, יציאת מים, דם, אחרי זה נולד הבן. ככה זה גם ביאת המשיח. המשיח לא בא רק אחרי צירים, ולא עלינו כאבים. זה הבלי משיח. אם כן, זה מה שהוא אומר פה. אמר לו, ואם כן, ראית, זה הילדים שאתה הולדת. אומר, ומה זה ילדים? זה לא ילדים פיזיים, זה ילדים רוחניים. בכל מצווה שאדם עושה, הוא בונה לו, מוליד לו סניגורים. והם מתמות אנשים. משה הנביא ישעיה אומר, ואת שכולה וגלמותה, וגלמודה ואלה מגידל, הן אני נותרתי לבדי, ואלה מגידל. שלעתיד לבוא אדם רואה כמה ילדים יש לו, כמה תולדות, אומר מה אלה הילדים שלי? לפעמים כן, תלמידים או אנשים שעזר להם, או מצוות שהוא עשה וברא, סניגורים. יש כל מיני דרכים איך שאדם עושה על ידי מה שעושה. עכשיו, זה שאדם מקבץ ארבע כנפות, זה על אותו עניין. לכן אמר שמה, אמר לו, ואם כן, חיבר ספר וקרא שמו מתיר אסורים. על שם החידושי תורה שהוא חידש באותו מקום. אז נמצא שכל אדם נגזר עליו איפה יהיה במשך ימי חייו, כמו שהמדרש אומר, קודם שהקדוש ברוך הוא שולח את הנשמה לעולם הזה, קורא למלאך גבריאל, לוקח את הנשמה של האדם, מראה לו, מקום שיוולד, מקום שיגדל, מקום שיעבוד, מקום שיגור. כל המקומות, כמה הוא עבר במשך החיים שלו, טלטולים, נדודים, תחנות, מסעות. היינו עם ישראל, 42 מסעות במדבר, אלה מסעי בני ישראל, עד שהגיעו אל ירושלים ואל הר ציון. וגם זה וכמה קשיים וכמה תחנות, כמה גלויות. אז כך זה גם איתנו. כאדם שרוצה להינצל מכל, מי יודע מה נגזר עליו, אולי חס ושלום לבלות פה, לבלות שם, כל מיני מקומות, אז יקבץ את ארבע כנפות, ויכוון שאם נגזר עליי, בארבע כנפות כל הארץ, עכשיו על ידי אסיפת ארבע כנפות הציצית, וזה יחופר לי, ולא יצטרך לנדוד, לא יצטרך לסבול, לא יצטרך להגיע לאן שיגיע. בזה הכל ילך כמו שצריך. מה? המשיח מאיפה יבוא? משכונת הבוכרים. אחרי זה אנחנו אומרים, והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו. יש גורסים, רוצים לגרוס, והוליכנו מהרה קוממיות בארצנו. למה? יש המבית עליו השלום, רבנו משה בן יוסף טרני, כתב שאלות ותשובות. הוא היה תושב ארץ ישראל, תושב צפת. בזמן מרן רבי יוסף קארו, היה 40 שנה אב בדין של העיר צפת. שהוא נפטר, היה שנת שין מם. משנת שין עד שין מם היה שופט את ישראל. כתבו עליו המצבה שלו, המצבה שלו ליד רבנו הארי, הוא קבור. הוא משה על האלוהים, משה, היי שין מם, היי אלפים שין מם, כמו משה רבנו שפט את ישראל 40 שנה, הוא שפט את ישראל 40 שנה. ומתי? בצפת, שנים הכי קשות. אז היה אחרי גירוש ספרד. והיו חלק גדול, היו אנוסים שקיבלו עליהם דת הנצרות כלפי חוץ. אחר כך ברחו מספרד, בתור נוצרים יצאו משם, והגיעו בדרך לא דרך לארץ ישראל, וקיבלו עליהם את היהדות מחדש. עכשיו זה לא היה פשוט. יש כאלה שעבדו עבודה זרה, יש כאלה לא אכלו כשר, שכדי התחתנו עם מי שהתחתנו, והוא היה צריך לפתור את כל הבעיות, כל השאלות הנוראות שבאו אז, כי עשרות אלפים היו אנוסים, קיבלו עליהם את דת הנצרות. וכרומת זאת מאות אלפים גורשו מספרד. הרי ספרד הייתה מטרופולין של עם ישראל. זמן שגלו מבבל, אחרי הגאונים, תקופת הגאונים, 500 שנה, היהודים בספרד, יש יהודים בספרד שהיו שם, מבית ראשון, הרי טולדו, העיר טולדו בספרד, כל משפחת טולדנו שאתה פוגש היום, הם מוצאם משם. והעיר טולדו היא טוליטולה. טוליטולה מוזכרת גם במדרש. עזרא הסופר, לפני 2400 שנה, 2400 שנה, עזרא הסופר, אמר להם לעלות לארץ ישראל, ליהודי טוליטולה, הם הגיעו בזמן נבוכדנצר, מבבל הגרו עד ספרד. שלח להם לבוא לארץ ישראל, שלחו לו בחזרה רבני טוליטולה. האם זו גאולה סופית או יש אחריה גלות? כתב להם יש אחר כך גלות. אמרו לו, הנח לנו בירושלים הקטנה, אתה לך לירושלים הגדולה. נשארו שם, בסוף בא אלפונסו מלך ספרד ואיזבלה המרשעת הזאת, היא הייתה נוצריה אדוקה, בהשפעת הכנסייה, זו אותה הכנסייה של הוותיקן, לצוררי ישראל מספר אחת, הם הלכו וגזרו על היהודים, או תמירו את דתכם, או תהיו מגורשים. ביום תשעה באב, שנת רשנון ב', גירשו את כל היהודים משם. ואז יצאו משם היהודים, גלו משם, והגיעו בסוף, חלק גדול הגיעו לצפת. חלק הלכו לטורקיה, וכל היהודים הטורקים מאיפה באו? מגולי ספרד. הגיעו, חלק גדול הגיעו לטורקיה, ואחר כך משם חלק הגיעו לצפת, שם היה סמנה, סלטה ושמנה של גדולי ישראל, מעלה מ-200 גאוני עולם. מי היה בית דין של צפת? אז הרב המבית הוא רבי משה בן יוסף טרני, זו שאלות תשובות המבית. בנו המהרית, רבי יוסף טרני. אז הוא שם כותב, עכשיו שאנחנו בארץ ישראל, אז מה יגיד, ועלה מהרה קוממיות, הולכנו מהרה קוממיות לארצנו, יגיד, הולכנו מהרה קוממיות בארצנו. אבל הרב ארץ חיים סיטאון ועוד כתבו שאין המנהג כך. כך כותב גם הרב חידה, אפילו שאנחנו כבר בארץ ישראל, אנחנו אומרים והולכנו מהרה קוממיות לארצנו. למה? המתפללים לא רק עלינו, התפילה היא לא אישית של כל אחד ואחד איפה שהוא נמצא. התפילה היא כללית על כל עם ישראל. עם ישראל רובו נמצא בגולה. היום איפה רוב עם ישראל? חוץ לארץ. אנחנו מחכים מתי יהיה קיבוץ גלויות שכל היהודים יבואו לכאן. לכן התפילה היא לא אישית עלינו, אני באתי לארץ ישראל והחבריי לא. מה עשינו? רוצים שרוב עם ישראל יהיו כאן. לכן אומרים והולכנו מהרה קוממיות לארצנו. כך כותב גם רבי יעקב חגיז, הוא היה רב בירושלים, ראש ישיבה. הוא כתב בהתחלה, היה מנהג כאלה שרצו לומר קוממיות בארצנו, אבל הוא כותב אחרי זה, שאלה שעומדים בירושלים, הרי היה שגם בחגים אנחנו אומרים, ואבינו השם אלוקנו לציון עירך ברינה ולירושלים, הרי מקדש לך בשמחת עולם. אז מה, אתה נמצא בירושלים ואתה אומר אבינו? אומר כן. אנחנו מתכבדים שירושלים לא זו, ירושלים שתיבנה. זו ירושלים כעת היא ירושלים מראית. הלא הזוהר הקדוש אומר על הפסוק, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסתיך בספירים. שואל רבי שמעון, מה יחליף הקדוש ברוך הוא את האבנים של ירושלים? אומר לו, אלא ירד אבנים טובות מלמעלה ויצפו את האבנים שלנו. אז אותה ירושלים היא תרד בנויה מלמעלה ותבוא ותיכנס בתוך ירושלים זו התחתונה. והוא אומר, בפירוש קוממיות לארצנו, שאנחנו עדיין תחת שלטון יד אומות העולם. היום אנחנו תחת יד שלטון הבגץ. או הממשלה שלא מכירה בדת היהודית, הרי רוצים לעשות לנו עוד פעם מצעד תועבה בירושלים עוד שבועיים, שלושה, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום. אז תאר לך איזה בושה וחרפה. אז זה ודאי אין לך גלות יותר קשה מזו. לכן צריך לומר, והליכנו מהרה, קוממיות לארצנו. שמה יכוון כשאומר כן? כתב רבנו מאיר בן גבאי, המקובל גדול, לפני 700 שנה בספרד, הוא אומר, פלל שיהיה לך שערי פרנסה בארץ ישראל. זה היום מאוד אקטואלי. ואת אלה שנושאים לחוץ לארץ לאסוף כסף. רוצים להתפרנס מחוץ לארץ. אומר לו, אתה תתפלל והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, שהקדוש ברוך הוא יפתח לו שערי פרנסה בארץ ישראל. ולכן יש את הרמז הזה אחר כך שאומר, כאל פועל ישועות אתה. פועל ישועות אתה. השתבות פיוד א', ידוע יש שם קדוש שהוא הממונה על הפרנסה, שהוא ראשי תבות פותח את ידיך, פא' יוד, זה השם הממונה לתת פרנסה לאדם, זה פא' יוד. ויש אב שמות, 72 שמות יש לנו בשם שיוצא משלושה פסוקים, וישא ויבוא וית, אחד מהם הוא פא' יוד, הממונה על הפרנסה. וזה הוא אומר, לכן יכוון, פועל ישועות אתה. מה זה ישועות? אין כמו פרנסה שאדם רואה שם ישועות. הגמרא אומרת, אין אדם יודע במה מסתכר. והאם נוסע לכיוון צפון, חושב שם יבוא לו הישועה או הפרנסה, הכל הולך הפוך. חוזר אחורה לכיוון דרום ושם יש פרנסה. והאם קונה איזו סחורה מיוחדת שחושב שיש בה איזו הצלחה, ודווקא הסחורה הזו לא מצליחה, וסחורה אחרת שבכלל הוא לא רצה אותה ובכוח דחפו לו אותה, דווקא זו הביאה לו את הפרנסה. גם זה בזיווק, כך זה בבית, כך זה בחנות, כך זה בעסקים, בכל מיני עניינים. הרבה פעמים הבן אדם עיניו נשואות לאיזה מקום, לאיזה מטרה מסוימת, הוא חושב ששם זה ההצלחה שלו, פתאום בכוח מביאים לו דבר אחר, ושם יוצא ההצלחה, יוצא במקום אחר. לכן זה פועל ישועות, זה נקרא. לכן נכוון. שאומר, ובנו בחרת מכל עם ולשון, יכוון שהוא עצמו היה בכבשן האש יחד עם אברהם אבינו. תחשוב איך אברהם אבינו ניצל מכבשן האש כשאמר לו פול, אמרפל. מי זה אמרפל? זה אמרפל, הוא הרשע הזה, הוא גם היה עיראקי. נמרוד הרשע שמרד בקדוש ברוך הוא. מה קראו לו נמרוד? שמרד והוא עשה עצמו אלוה. והיה שמו אמרפל שאמר פול. אמר לאברהם אבינו, פול לכבשן האש. אז אם כן, הוא גזר על אברהם אבינו ליפול שם, תחשוב אתה היית איתו. ואני אמרתי, אם אברהם אבינו הולך לכבשן האש, אני הולך איתו. והקדוש ברוך הוא הציל את אברהם וגם אותך. מדי דור הפלגה ודור של נמרוד. ואז תכוון, ובנו בחרת מכל עם ולשון. אחר כך שאומר, וקרבתנו מלכנו. וקרבתנו יזכור מעמד הר סיני. אז טוב שאדם ירשום לו את זה בסידור, לידו, שיזכור. פועל לשעות אתר, השתבות באלף יוד, זה הפרנסה. בנו בחרת, זה כבשן האש. אחר כך וקרבתנו, זה מעמד הר סיני. יכוון שאני צריך לזכור את מעמד הר סיני, שנשמתי הייתה שם. וקיבלתי את התורה מיד הקדוש ברוך הוא. קרבתנו מלכנו, לשמחה הגדול, כנגד מלחמת עמלק, שכן אין השם שלם ואין כיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. שניהם, אך ויומר, כי יד על כס יה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. למה כתוב יה? צריך להיות כתוב להיות כבבקה. אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. זה לשמחה הגדול. באהבה להודות לך. שאומר להודות לך, יכוון לזכור מעשה מרים. שהרי הפסוק אומר, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים. מה עשה אלוהיך למרים? זה פרשת השבוע. פרשת השבוע, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות אישה הקושית אשר לקח. מה זה אישה קושית? אלא משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, הוא פרש מאשתו. ואת מעמד הר סיני שקראנו בחג השבועות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אחר כך לך אמור להם, שובו לכם לאהליכם. תחזרו הביתה. ואתה פה עמוד עמדי. אמר משה, אני כל רגע הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, אני אהיה בבית עם האישה וזה. אם במעמד הר סיני אמר לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סבלותם, והוא מזהיר את ישראל 3 ימים, אל תיגשו אל אישה. עכשיו משה רבנו צריך כל רגע הקדוש ברוך הוא לדבר איתו, מה יהיה? מיד עזב את אשתו, השאיר אותה לבד בבית. אז מרים ואהרון הרגישו שציפורה לבד. תחלו לדבר על משה, מה רק אך במשה דיבר השם, אלא גם בנו דיבר, גם אנחנו נביאים. ואנחנו לא, אנחנו חיים רגיל. למה הוא פירש מאשתו? תחלו לדבר. הם לא ידעו שמשה רבנו המדרגה שלו גדולה משלהם, כי הוא היה ענב. לכן הפסוק אומר, שלא מובן, כל ההמשך. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה, זה מובן. משה רבנו כל כך ענב, שהוא לא הלך לספר לאחיו הגדול. אתה יודע איזה מדרגה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי, אני לא יכול ואסור לי להיות בבית עם האישה בכלל. אני עזבתי את האישה, לא סיפר כלום. והאיש משה ענב מאוד. והקדוש ברוך הוא כשקורא להם, צאו שלושתכם, מיד הקדוש ברוך הוא זועם עליהם, ומה הוא אומר שם? ויאמר, אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו יתוודע, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פעל פעל דבר בו, מראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט, מדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה? הזהיר אותם, מה אמר להם? משה רבנו אינו כשאר הנביאים. שאר הנביאים רואים אספקלריה שאינה מהירה, דרך ראי, דרך איזה דבר שהוא אמצעי. אבל עם משה רבנו אני מדבר אליו ישיר, והוא מסתכל באור שלי. זה מדרגה עצומה מאוד. אז משה רבנו היה במדרגה גדולה. למרים לא ידע, היא חשבה לטובתו כאילו, לדבר, שהוא צריך לדבר איתו, שיחזור אצל אשתו. היא הלכה לדבר עם אהרון. למה הציפורה ככה לבד? ואז קרה לה מה שקרה לה, ואז ותאסף מרים, תסגר מרים שבעת ימים, והעם לא נסע עדי אסף מרים. מה עשה משה? התפלל עליה תפילה קצרה. אל נא רפא נא לה, ונרפאה. אז אם כן, צריך לזכור כל יום מעשה מרים הנביאה, שהיא אפילו שכוונתה לשם שמיים. במה נזכור? שאין אצל הקדוש ברוך הוא משוא פנים. מרים בזכותה משה רבנו בחיים. מריה הלכה ותתצא אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, כשהשליחו אותו ליאור, היא עמדה ושמרה עליו. זו ילדה בת 5. והיא הייתה מתנבא, נביאה הייתה שהייתה תינוקת. אמא תלד בן, והבן הזה יושיע את ישראל. והיו כל הנשים בצער, הורגים להם את הנשים, את הילדים, את הבעלים, הייתה לוקחת תוף, והולכת שרה להם. ואת אותו תוף היא שמרה, עד שיצאו ממצרים, ונקרא הים, ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה. מה זה את התוף? היית צריך לומר, ותיקח מרים הנביאה, התוף בידה. את התוף. אותו תוף שהיה בידה במצרים, שהייתה שרה שמה, ושמחת אותם, והתינוקות שהיו נולדים, הלא היא פועה, שם האחת שפרה, ושם השנית פועה, שפרה הזאת אמא שלה יוכבת, אתה משפרת את הוולד, ומרים פועה לו, שרה לו, תינוקת, ילדה קטנה עדיין, לא יודעת לילד, אמא שלה מילדת, והיא שרה לו, כל זאת לא נשא לפנים, תגיד, אז הקדוש ברוך הוא כאילו בשבילה, יוותר לה, אין ויתור, גם צדיקים עושים דבר לא בסדר, חס ושלום נענשים. אחרי אדם יזכור את מעשה מרים כל יום, איך שבשבילה קרה מה שקרה, וחיכו ישראל 7 ימים עד שהיא נרפאה ואז יצאו. אגח מה אומר? לאהבה את שמך. קראתה מכן שמך הגלו, ואהבה להודות לך ולחיתך, להיראה ולאהבה את שמך. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. לאהבה את שמך, יזכור את אשר, זכור את אשר הקצבת השם אלוהיך במדבר. הרי כמה פעמים הכעיסו את הקדוש ברוך הוא, ורצה חס ושלום לחלות אותם, זה יזכור כשאומר לאהבה את שמך. 10 ניסיונות, כמו שכתוב במשנה, ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. זה כנגד 10 ניסיונות שניסה את אברהם אבינו. אז חיפר להם את זה מול זה, לאהבה את שמך. זה יכוון האדם כשאומר כן. כך הביא, כל זה הביא רבי חיים פלאצי עליו השלום בספרו כף החיים, ברבנו הארי גם בשער הכוונות, שם העריך וכתב יותר מזה, כתב לזכור 4 ימים טובים בשנה הם כנגדם. יש 4 חגים. והחגים הם פשוט, מתן תורה זה כנגד, כרבתנו מלכנו, זה יום חג השבועות. אחר כך יש לנו את אמרנו עמלק, זכירת מרים ואת כל זה. אז יציאת מצרים, זה אמרנו כנגד פסח. מתן תורה היה שבועות. זכירת עמלק זה סוכות. מה קשור עמלק לסוכות? הרי עמלק איך מה היה מכה בישראל? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מי היה עמלק מכה? ישראל לא, ערב רב. הערב רב שהיו עם ישראל, הם פי 5 מישראל. אז הערב רב, הענן לא קלט אותם. היו מחוץ לענני כבוד. אז הם היה להם כל מיני סוכות, בנו להם סוכות, אוהלים, היו יושבים שם, היו זורעים במדבר, היו קוצרים, היו הולכים לכל מיני מדינות סמוכות, לקחת משם אוכל, לקנות, להסתחר. מן היה יורד גם לערב רב, אבל המן לא היה מוכן לאכילה כמו אצל ישראל. המן היו צריכים לטחון, לבשל, לתגן. איך כתוב הפסוק? שתו העם ולקטו, וטחנו ברחיים, בישלו בפרור, ועשו אותו עוגות. מי זה העם? זה ערב רב. בכל מקום שכתוב העם, ערב רב. אצל ישראל לא ככה. אמרו בני ישראל, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. ולוקחים אותו, מכניסים לפה, מן, מה אתה רוצה לאכול עכשיו? שניצל? ממולאים? ממולאים. חמוצים, חמוצים. חריף, חריף. מתוק, מתוק. מה שהיה רוצה, היה נהיה לו בפה. זה לישראל, העוסק בתורה. אבל הערב רב, כל היום בפוליטיקה. אז הכל הם היו צריכים לעבוד קשה. אז הם היו מחוץ לענן, הענן לא קלט אותם. הם נקראים נחשלים אחריך. אותם תפס עמלק והיה הורג בהם. ולא רק זה, עמלק רשע גדול היה, היה חותך את הברית מילה שלהם וזורק למעלה. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. תול מה שביקשת. ואז הקדוש ברוך הוא נשבע שילחם מלחמה השם בעמלק מדור דור. כמרה אומרת, אין לך מלחמה שאין בה מזרע עמלק. עכשיו אתה רואה קסם יורים על שדרות, זה עמלק. אתה רואה חיזבאללה ירו שמה, זה עמלק. האיראנים מתחמשים, עמלק. אתה רוצה לדעת מי זה עמלק? מפוזר היום בכל העולם. כל מי שעושה מלחמה, בבגדד יש מכוניות תופת, עמלק. מתאבדים שיעים, עמלק. סונים, עמלק. כולם. כל הסוגים. אז לכן זה זכירת עמלק, זה כנגד סוכות. אז מה כנגד סוכות? הסוכות הגנו על ישראל. כשאני יושב בסוכה, אני אזכר מלחמת עמלק. שאלה שלא היה להם סוכה, אלה שלא היה להם ענני כבוד שהצילו אותם והיו מסביבם, זה עמלק. שחור מרים זה כנגד ראש השנה. מה הקשר עם ראש השנה? אומר רבנו ארי, בראש השנה בא השטן לקטרג על ישראל. לספר דילטוריה על ישראל, קטגוריה. מהבוקר השכם של יום ראש השנה. הוא מגיע בהשכמה בעלות השחר. השטן קם. ויהי היום. ויבוא בני האלוהים להתייצב על השם, נגד עם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, על פי שני עדים יקום דבר, לך תביא שמש וירח. אין ירח. בקשר ליום חגנו, הוא הולך וחוזר ביום כיפור. טיפש הזה מגיע בדיוק ביום כיפור. שכח שיש יום כיפור באמצע. בא ביום כיפור, רואה את ישראל כולם לבושים לבנים, דומים למלאכים, ללא נעליים, ללא אוכל, ללא שתייה, מתפללים וצמים. נותנים לו גם שעיר לעזאזל מתנה, והוא מבסוט עד השמיים, נהיה סניגור על ישראל. עד הערב, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. אז ראש השנה זה יום שהוא רוצה לספר לשון הרע. זה כנגד זה, זכירת מרים הנביאה. זה צד של זה. וליום כיפור אומר לא עשה, כי זה לא שבתון ולא מועד. אז יש לנו אלה ארבעה חגים, נרמזים בארבע אירועים האלה, שאנחנו מזכירים אותם. כך הביא גם רב חידה בספרו קשר גודל. גם כן, שטוב שאדם יזכור את כל הדברים הללו. אחר כך קריאת שמע. קריאת שמע, אדם לא יבוא ויברך ישר, יאמר קריאת שמע, יעצור גם בערבית, גם בשחרית. עכשיו נפקה מן המשל אלה שמתפללים כעת ערבית מוקדם, לפני הזמן, לא חייבים בכל הכוונות וכל הדקדוקים שיש בקריאת שמע, נפקה מן לענות קדיש בקדושה באמצע קריאת שמע, מותר. אבל בקריאת שמע שאנחנו אומרים מדאורייתא, דאורייתא זה 18 דקות אחר השקיעה, זה צריך להתנהג ככל ההלכות שיש לנו בקריאת שמע. לכוון כמו שצריך. אז בערב זה 18 דקות אחר השקיעה. בדיעבד אפילו 13 דקות וחצי יוצאים ידי חובה. בבוקר, כתחילה במצווה מן המובחר, לאומרה עם הנץ החמה. מתי הנץ החמה? אז כמה דקות לפני הנץ, שיסייר את קריאת שמע, כמו כתוב במשנה, וגומרה, עם הנץ החמה. כמו שהגמרא אומרת, ותיקין, היו אומרים אותה עם הנץ החמה, ותיקין, רש"י מסביר, אנשים יראים שמדקדקים במצוות, נקראים ותיקין. אז הם היו מתפללים ואומרים את קריאת שמע לפני הנץ, ותפילת העמידה עם הנץ, שנאמר, יראוך עם שמש. מה פירוש עם שמש? איך שהשמש יוצאת, הוא אומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז יש שתי דקות מאמת ויציב עד גאל ישראל, זה שתי דקות ישיר ועד הנץ. הנץ יהיה בדיוק בשעה שעומד עמידה, בארבע דקות לפחות לפני הנץ או חמש דקות לפני הנץ יגיד שמה ישראל. כי שמה ישראל, אם אדם רוצה לקרוא את זה כמו שצריך, זה שתי דקות. ועוד שתי דקות אמת ויציב, כמו שצריך, מילה מילה, עד גאה לישראל, הרי 4 דקות. השמה ישראל יאמר אותה, יתחיל את הקריאה 4 דקות לפחות לפני נצח המה, ולפי הרמב״ם, גם רבנו בהי כותב כך, גם רבנו עובדיה מברטנורה, זה לכתחילה. לפי הרמב״ם, אדם שאומר כי השמה אחרי הנץ, זה בדעבד. לכן נפקה מינה, ואדם יתעורר בנץ, אבל הוא לא איפה עד שהוא יתלבש, ועד שיתבש תפילין, ויתחיל את ברכות השחר, ואת התפילה ייקח לו איזה 30 דקות, 3/4 שעה. בינתיים עכשיו הנץ ימהר ויאמר לפחות פסוק ראשון של שמה ישראל לפני הנץ. בבוקר לפעמים קורה שאדם קם. היום זה בסביבות 5 זה שעון קיץ, 5:30 במשהו, אז אם אדם יתעורר ב-5:30, יאמר שמה ישראל. ואפילו בלי, כן. פסוק ראשון, כדי לקיים מצווה מן המובחר. אחר כך, אם יכול לומר, למשל, התחיל את התפילה, ורואה שהנץ הגיע, והוא עדיין איפה, הוא עדיין לא, זה יאמר גם שמה, יאמר פרשה ראשונה. זה חשוב מאוד. למה? לפי, כמו שאמרנו, הרמב״ם, גם רבנו בהי, גם הברטנורה כותבים, שזה לכתחילה, ומה שאנחנו אומרים אחר כך, זה בדעבד. אמנם מרן לא כתב כך. מרן כתב שזה רק מצווה מן המובחר. אבל לכתחילה זה, גם זה, זה נקרא לכתחילה. גם אחרי זה, זה לכתחילה. סליחה? פסוק ראשון, שמה ישראל הוא ברוך שם. אסור להפסיק בין שמה לברוך שם. כלומר, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה קיים מצווה. זה קיים את המצווה, מצוות הייחוד. זה ייחוד השם. כן? כן, גם פעם בתפילה, בתפילה דאורייתא בשלמותה, כעד שמה מדאורייתא בשלמותה. כן, אין שום בעיה. עכשיו כתוב שמי שנזהר בזה, שכרו גדול מאוד, כך הביא רבי דוד אבו דרהם, שכרו גדול מאוד. כדאי שאדם פחות פעם בשבוע ישתדל להתפלל בנץ. הוא מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אתה יודע מה זה? תעודת ביטוח. ואינו ניזוק כל אותו היום. אך הביא הרב שלמי ציבור, ראש רבני בית אל, אינו ניזוק כל אותו היום. ולא יארע דבר תקלה על ידו. תראה כל ההבטחות האלה, מי שזוכה להגיד שמע ישראל, אז אפילו לא התפללת בנץ. אבל אמרת, לפחות תגיד פרשה ראשונה או פסוק ראשון לפני הנץ, ולא חייב להיות בנץ עצמו. אפילו בשעה 5, אחרי עלות השחר. או הוא התעורר באמצע השינה. לפעמים אדם קם, ישן ב-2, הוא התעורר ב-4. יצא חוץ מכבודכם לשירותים רגע. נטל ידיים, תגיד ברכת התורה, תגיד שמע ישראל, תלך לישון בחזרה. אתה רוצה לקום להתפלל עוד פעם ב-6, ב-7, אין בעיה. מותרים לך. תגיד שמע ישראל. והנה הרווחת, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שכרו גדול מאוד, אינו ניזוק כל אותו היום, ולא יארע שום דבר תקלה על ידו. תראה איך בן אדם יכול להרוויח. סליחה? כן? לא, ברכת התורה גמרנו, הוא אמר, נהיה בוקר. נקרא שהוא ישן ביום, עכשיו זה בוקר. כבר עלה השחר, הרי היום עלות השחר זה בסביבות 4. אז הוא התעורק כבר בעלות השחר, גמרנו. ברך ברכת התורה לא צריך עוד. יותר מזה, גם אם ברך ברכת התורה אחר חצות, עכשיו אדם שהלך לישון, אחר חצות כבר, אז זה שאומרים שלא צריך לברך עוד. כמו שזה ישן ביום, כאילו ישן ביום, אחר חצות. דווקא חצי הלילה הראשון יש לו יותר בעיה. אז אם כן, יוצא איפה שזה מעלתו גדולה מאוד. המקור של הדין הזה זה בגמרא, מסרת ברכות. מהמתי? זה המשנה הראשונה. מהמתי קוראים את שמה בערבית? משנה שנייה, מהמתי קוראים את שמה בשחרית? מי שיקיר בין תכלת ללבן. אבי לעזר אומר בין תכלת לקרתי. מה זה קרתי? ירוק. וגומרה עם הנץ החמה, הנה מפורש במשנה. באה הגמרא ואמרה, אמר רבי יקיעת שמה כוותיקין. ואמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה עם הנץ החמה. ככה הגמרא אומרת, לגמור אותה עם הנץ החמה, זה מעלתה גדולה מאוד. אז רש"י הסביר, אנשים ענבים ומחבבים המצוות, שכן כתוב, מצווה להתפלל עם הנץ החמה, יראוך עם שמש. מה זה יראוך? אנחנו מתייראים ממך כשמו רעך, מקבלים פחד בשמה ישראל עם שמש. ככה מסביר השיא. לפני שיבוא השמש, ושמסיימים את קריאת שמה, כבר בינתיים השמש מתחילה להפציע, ואז אתה מתארגן לעמוד עמידה, ואז אתה... יש גם רב חי גאון, שלו בשאילתות שלו, שם הוא כתב בפרשת לך לך, מצווה להתפלל תפילת שחרית. אם אינה צחמה, שיהיה סומך גאולה לתפילה, ויתפלל ביום. כי תפילת... יש פה שתי מצוות, צריך לדעת, בתפילת נץ החמה. אחת, שאני אומר קריאת שמה לפני הנץ. ושתיים, שאני אומר את העמידה כשהנץ יצא. למה יש מצווה לעמוד את העמידה שהשמש כבר התחילה להפציע. ולא לעמוד את העמידה לפני שהשמש יצאה. אז יוצא אלה שפועלים, שממהרים, בעיקר בימי החורף, מפללים לפני הנץ, ומקיימים מצווה אחת שאומרים קריאת שמה בסדר, לפני הנץ. אבל העמידה, הם אומרים את זה עדיין ספק יום. זה לא נקרא יום, זה יום מצד עמוד השחר. אבל עדיין לא יום גמור, כמו שכותב הנימוקי יוסף. לא נקרא יום עד שהשחר עולה, עד שהשמש יוצאת. אז כל עוד והשמש לא יצאה, עדיין זה לא נקרא. לכן השתדל לומר אותה, את התפילת שחרית, כמה שאפשר, אחרי הנץ, ואז בשעת הנץ, זה דבר חשוב מאוד. כך גם הרב חידה בספרו ברכי יוסף מביא שגם דעת הריף כמו דעת הרמב״ם שזה מצווה לכתחילה. לכן כדאי מאוד שאדם ישתדל לפחות כמו שכתבו הפוסקים פעם בשבוע יאמר את זה. או יום שישי או שבת או יום ראשון, כל אחד ייקח לו איזה יום שמתאים לו שבאופן קבוע יתפלל תפילה בנץ. בשבת אפשר לעשות את זה בקלות. אחר כך יחזור ישן איזה שעה שעתיים עד שבני הבית יקומו. יתאם משהו, ככה יספיק. יהיה לו גם כל יום שבת הגדול יהיה לו. כאן מוקדם בקיץ, זה תענוג גדול. מתחיל ומסיים את התפילה בשש וחצי, יש לו עד שעה שמונה, שמונה ורבע, תפילת ערבית. יודע איזה שבת ארוכה זאת? מה יכול שמה כמה ללמוד, כמה לשמוח, כמה להגות בתורה? זה עניין גדול מאוד. אחרי אדם משתדל בזה מאוד מאוד. ככה הביא גם רבנו חננאל, שקיים עלן כוותיקין, שרבי יוחנן אמר בגמרא, ותיקין גומרים אותה עם הנץ החמה, לסמוך גאולה לתפילה. מעלתה גדולה מאוד. כן. ללכת מה? עם הילדים הקטנים ודאי עדיף, אין כמו הילדים. הפסוק אומר, ושיננתם לבניך, לא לוותר על הילדים בשום אופן. אז אתה יכול להתעורר כבר בחמש נגיד. תגיד ברכות השחר ותגיד קריאת שמה. תשב תלמד עד שבע, שבע וחצי, תאיר את הילדים, קח אותם לבית הכנסת, תתפלל איתם, הנה הרווחת מכל הצדדים. אבל על ילדים זה הכי חשוב. להתפלל מוצאי שבת ערבית בשקיעה, למה? רק אם הוא רופא במדה, או הוא קצין מבצעים של שדרות. רק אדם שהוא בתפקיד, אדם שלא בתפקיד אסור. צריך להתפלל לא פחות מ-20 דקות אחר השקיעה. מי שעושה כן, כך כתוב הזוהר אומר, שמתפלל ערבית מוקדם במוצאי שבת, פותחים את הגיהנם בגללו והרשעים בגיהנם מקללים אותו. כך אומר הזוהר. לכן זה חמור מאוד. אז 20 דקות אחר השקיעה, לא קודם. מה יש לו למהר? אפילו הרמטכ"ל מתפלל חצי שעה אחרי השקיעה. בשביל מה? מה בשבת? כן. טוב מאוד. אז אם כן יוצא איפה שמצוות קריאת שמע עם הנץ חשובה מאוד. הנה עוד מטלה, פעם בשבוע לקום בנץ. זה חשוב מאוד. עכשיו יש בזוהר חדש, זוהר חדש ברות. שם יש זוהר חדש על רות. שם כל העניינים של התפילה, הזוהר מעריך בהם מאוד מאוד, משבח את מעלתם. הוא אומר שם שכל הקורא קריאת שמע כתקנה בנץ החמה, כל עבר ועבר. שלו מהרמח איברים שלו, לוקח אותה מילה שלו, הוא מנשק אותה, הוא מתרפא. ואומר רבי שמעון, ומי שלא חולה, אבל הוא קורא קריאת שמע בזמן לפני הנץ, שום עבר שלו אותו יום לא יחלה. ואם קרה לו איזה מקרה, כנראה איזה מילה בקריאת שמע הוא דילג או לא אמר אותה נכון. אז ראיתם, הנה הבטחה מרבי שמעון, זה זוהר חדש, רות דף למד, ככה אומר רבי שמעון. אומר שכל בוקר מחכים האיברים של האדם לשמוע את הקריאת שמע, כל עבר לוקח את המילה שלו, נשק אותה ומתרפא. ואם מי שקרא אותה כמו שצריך, לא יחלה. ככה הביא גם בגמרא, הגמרא עיד, רבי יוסף בן אליקים, משום קהלה קדישה בירושלים, כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו. ככה המעלה שלו, מי שקורא אותה כמו שצריך, ככה התוספות אומרו, שצריך לומר את הקריאת שמע לפני הנץ, ואת התפילה לאחר הנץ, בזה יצא ידי חובה, והכל הולך למשרים, וגם כתב שמה שאין שטן, ירושלמי אומר, אין שטן ואין פגערה שולט עליו כל אותו היום. למה הוא אומר את קריאת שמע כמו שצריך. יש ספר שכתב אותו, ספר הפליאה, רבי נחוניה בן הקנה, הוא ספר של קבלה, כולו סודות, כותב שהשכינה נקראת תפילה, והיא העתרה, והגאולה זה הקדוש ברוך הוא, סומך גאולה לתפילה, מחבר את השכינה עם הקדוש ברוך הוא, גורם ייחוד עליון, ולכן נעשה בין עולם הבא. אומר, על כל יום שאדם מתפלל בנץ, יש לו עוד עולם הבא, גן עדן בפני עצמו בורא לו. ואז כמה ימים עשה במשך החיים שלו, התפלל תפילה בנץ, לפי זה מקבל את השכר שמה בעולם הבא, דבר גדול. גם המהר"ל בנתיבות עולם, מעריך בזה מאוד, מסביר למה אמרו בין עולם הבא. בין עולם הבא זה סוד, הוא אומר, יש שמה בעולם הבא ידוע, מה שכתב הרמב״ם, שני סוגי העולם הבא. עולם הבא אחד, מה שכתוב במשנה, שאנחנו אומרים אותה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה במסכת סנהדרין. זה העולם הבא כללי, שלכולם יש, כל יהודי ויהודי, אמר שמה ישראל, נתן צדקה, הניח תפילין, שמר שבת, אמר איזה פסוק שהוא, אז יש לו עולם הבא. אבל יש כאלה שהם בין עולם הבא, יש להם עולם הבא מיוחד במינו. זה, ועל זה אמר כל צדיק וצדיק, נכווה מחופתו של חברו. זה כמו וילה אישית פרטית שלו. זה נקרא בין עולם הבא. אחר כך, ויש יותר מהם מזומן לחיי העולם הבא. כמו שראינו אצל רבי חנינה בן תרדיון, עוד מעט, בכ"ה סיוון, עוד שבועיים יוצא. כ"ה סיוון זה יום הריגת שלושה מהרוגי מלכות, 10 הרוגי מלכות הראשונים שנהרגו בזמן החורבן, היו רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול, רבי חנינה סגן הכהנים. יומיים אחריהם, זה בכ"ה סיוון, זה יום תענית, יומיים אחריהם כ"ז סיוון, שרפו את רבי חנינה בן תרדיון עם ספר תורה עמו, חמיב של רבי מאיר. מה עשו? קרחו, שמו סביב גופו חבילי צמר ספוגים במים כדי לעכב אותו שלא יישרף מהר. וגלגלו את הספר תורה סביבו. הוא היה צוחק, מעלים אותו באש. שאלו אותו תלמידיו, רבנו מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. אמרו לו, רבנו, אתה זה? אמר להם, מי שינקום את הספר תורה שנשרף, הוא ינקום גם את הנקמה שלי. אני לא דואג. אמר לו, תפתח את פיך ויכנס האש לתוך פיך ותמות מהר, לא תסבול צער. אמר לו, אסור לעשות את זה, זה מתאבד. עד שיקח הקדוש ברוך הוא את הנשמה, מי שנתן לי את הנשמה, הוא ייקח אותה. אני לא אסייע. היה שם הקסטנירו, זה הקצין ששומר עליו, להוציא אותו להורג. גוי, רומאי, רשע, גדול, היה אכזר. ראה את זה הזדעזע. גם ראה אש מתרחקת ממנו ופתאום מתקרבת. ראה שהוא מדבר, האש מתרחקת. שהוא שותק, האש חוזרת. שאל אותו, מה אתה עושה? אמר לו, אני השבעתי את האש שלא תיגע בי עד שאני ידע אם זה נגזר מלמעלה. שמע את זה, הזדעזע. אמר לו, אם אני מציל אותך ואני מוציא את הצמר גפן, את הצמר, אתה תכניס אותי לעולם הבא? אמר לו, טוב, אני אשים אותך. הוציא לו את גזי צמר, ואז הוא מהר, יותר מהר נשרף. וקפץ גם קסטנירו לתוך האש, ונשרף איתו. יצאה בת קול מהשמיים, קסטנירו של רבי חנה בן תרדיון, מזומן לחיי העולם הבא. היה גוי. השאר רמה מפנו מזכה, אמר, הוא היה השומר ראש של משה רבנו, כשפרעו רצה להרוג את משה. הוא גלגולו של השומר. אז הוא בא לתפוס את משה, אחר כך אם שבאו להרוג את משה, צווארו נהיה שייס. והחרב שהוא בא להטיז, התקפלה כמו קש. ובאו הקצינים לצעוק, לא יכלו לדבר, מי שם פה לאדם, או מי אסום עיוור, או פיסח, או עיוור, או חירש, הלא אנוכי השם. אז הוא אמר, נשאיר את משה, אם זה ככה מהשמיים, נשאיר אותו שיברח. אז הוא בא כעת בגלגולו של זה, וזכה לעולם הבא. קבל שכה. כן. מה השאלה, רגע? איך בהתחלה, מה? לא, הוא דיבר. הוא לא הסכם לשטוח את הפה. לשטוח את הפה לנשום, לקבל את האש, כאילו לנשוף, לקבל את האש, שישרף מהר. לא הסכים, לא. הוא שאל אותו, אם אני אוציא את הספוגים, אם אתה רוצה, תוציא. אני לא מוציא. אתה רוצה, זה תפקיד שלך. אתה רוצה להוציא, אתה תוציא, כי אתה ממונה על זה. אז הוא ממונה, והוא עבר על החוק, אז הוא שרף את עצמו. זה השומר, גם הוא קפץ לאש. זה הסיבה, שלא אחר כך יענישו אותו, אז הוא הרג את עצמו. מה שאלת? אז זה השאלה של הרמה מפנו, איך גוי זוכה לדרגה כזאת? אז הוא אומר, זה לא סתם גוי, זה גוי שהיה בעבר, שמו אותו שומר על משה רבנו. אז הוא זכה, יש לו איזו מדרגה מסוימת, והוא עושה בתשובה, התחרט על זה, לכן קיבל שכר, שגם הוא בן העולם הבא. אז יש שלושה מדרגות בעולם הבא, שלוש. יש חלק לעולם הבא. יש בן העולם הבא, זה יותר, יש לו משלו, אחוזה משלו, ויש יותר מכולם מזומן לחיי העולם הבא. שזה הכי חשוב. לכן, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה מובטח לו? הלא כל ישראל יש להם חלק העולם הבא, יבוא אחד וישאל, כן, כל ישראל יש להם חלק. אבל להיות בן העולם הבא, יש דברים, תנאים. שונה הלכות בכל יום, עושה מצוות מסוימות, או כאן, קורא, מפלל בנץ. אז זוכה שהוא בן עולם הבא, זה מעלתו גדולה מאוד מאוד. יש גם רבנו יונתן אייפשיץ כותב, שאינו ניזוק פירושו בנזקי נפש. מה פירוש? שלא יבוא לידו חטא כל היום. מי שמתפלל בנץ אומר, זה שבחו של רב ברונה, בגמרא כתוב, שהוא יום אחד ראו אותו, צוחק כל אותו היום שמח. שאלו אותו, מה אתה שמח? אז הגמרא שם בברכות אומרת שהוא אמר, שמחתי גאולה לתפילה, ופירושו שהתפללתי בנץ, ושמחתי גאולה לתפילה. אז לא פסק חוכה מפומה, כל ההוא יומה, היה שמח. אומר למה? הוא חפץ בעבודת השם, זו הייתה המגמה שלו, אז עזרו לו בשמיים, ששמר אותו הקדוש ברוך הוא, שלא יחטא ולא יערע, לא שום נזק. יש גם רבי חיים פלצ'י, בכף החיים, גם הוא כותב, אינו ניזוק, לא תאונה אליו רעה, ושום תקנה לא תבוא על ידו. אז הנה יש לך כל גדולי ישראל, כולם חותמים על זה. זה צ'ק ללא סכום. זה ללא הגבלה. זה צ'ק פתוח, זה משהו מדהים. עכשיו עוד דבר, יזהר לקיים מצוות עשה מן התורה. זה גם בבוקר, גם בערב, של מצוות קריאת שמע. כי חס ושלום כתוב, מצוות עשה סתם, שאם אדם ביטל, משל נגיד אביו ציווה אותו איזה משהו, והוא לא קיים, אז ביקש מחילה, נמחל לו מיד. כלומר, אומרת, אינו זז משם עד שנמחד לו. אבל מצוות קריאת שמה היא לא דומה לשאר מצוות עשה. היא שונה מכולם. כתוב, גדול עוונו מנסו מי שלא אמר קריאת שמה אותו יום. או למשל בערב, לא אמר קריאת שמה, פלל ערבית מוקדם, ולא אמר קריאת שמה בערב, ושכח להגיד קריאת שמה שעל המיטה גם, זה קשה מאוד. גדול עוונו מנסו, ולכן אם לא קרא אותה בזמנה ובעונתה, הן בשחרית, הן בערבית, או לא כיוון בה, ולא כיוון, כתבו הפוסקים, אמר פסוק ראשון בלי כוונה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ולא אמר שלא כיוון, לא אחד, ולא למסור נפשו, ולא שום דבר. זה נקרא ביטל מצוות עשה מן התורה. או קרא אותה ולא קרא אותה כהלכתה, קודם להגיד שמע, שמע, לא אומרים שמע ישראל, שמע, זה שבע נע. וכן לא שמע, שמע, עין. והוציא את הכל, ישראל, לפעמים אומר ישראל. ישראל, לא ישראל. לפעמים? מה זה לפעמים? אתה נהיית דקדקן? יו, מה שעשה עבודה יש לך עכשיו. כן, אז אם כן, צריך להיזהר. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז לכן צריך להיזהר לומר אותה כמו שצריך. ומאיפה המקור? מהגמרה. אני כבר לא יודע מי מעורר את מי. הגמרה שמה במסכת חגיגה. מעוות לא יוכל לתקון. אתה זוכר אתמול למדנו את הפסוק הזה על מה זה היה? חוק לישראל, מי שלא אומר. אז כאן הגמרא דורשת את זה על עוד משהו. מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של ערבית או של שחרית. ככה אומרת הגמרא. ומה זה ביטל? אמר רבי אבו, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בה קריאת שמע שחרית בערבית. והביא פסוק. הוי משכימי בבוקר שחר ירדופו. על הבוקר היה שותה ערק. אז לא יכול לכוון בקריאת שמע. ואחר כך מה? והיה כינור ונבל, תוף וחליל, משתיהם, ואת פועל השם לא יביטו. אז לא היו מסתכלים, לא קריאת שמע ולא תפילה. ברוך הבא הרב. אז לא היה, ואל פועל השם לא יביטו, מה כתוב אחר כך? לכן גלה עמי מבלי דעת, אז רשי הסביר, שחר ירדופו בבוקר, לא היו קוראים קריאת שמע בזמן, ואת פועל השם לא יביטו, להגיד קריאת שמע כמו שצריך, ולכן צריך להיזהר מאוד, שלא חרבה ירושלים, כמו שכבר במסכת שבת, שם הביאה שבעה דברים, שגרמו את החורבן, אחד מהשבעה דברים, זה שלא קראו קריאת שמע כמו שצריך. לכן, מי שקורא קריאת שמע בזמן, אז מקרב את הגאולה, כמו שאמר רבנו הארי, ועל ידי זה גורם ייחוד גדול למעלה, והשם מזכה אותנו לעשות רצון.